אתם מאזינים למרוץ לדירה עם ימית אפריאט, יועצת פיננסים ומשכנתאות ממייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. הפודקאסט על נדל"ן ופיננסים, תמיד בגובה העיניים.
ברוכים הבאים לפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי וימית אפריאט, יועצת משכנתאות ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות. בוקר טוב.
בוקר אור שוהם, מה קורה?
בסדר גמור.
חורפי מאוד.
חורפי, בחוץ גשם, ואפילו אני חושב איך אני מעביר את הציוד לאוטו פה וחושב על מטריות.
טוב, יש לנו אורח מאוד מאוד מיוחד היום.
אהלן, בוקר טוב.
אהלן, אסף.
אסף עזרא, מנכ"ל מיטב מימון, שהיא מעניקה מימון חוץ בנקאי לרוכשי דירות לפעמים, לקבלנים, יזמים.
כן, לקוחות פרטיים.
כן.
לכל המגוון.
חברת מיטב דש, בית ההשקעות מספר אחד היום בישראל.
השקענו איזה קרוב ל-5 מיליון שקל בלהוריד את הדש. הבאנו את...
סליחה.
רוס
מחברים, השקענו. סליחה, מיטב. בית ההשקעות מספר אחד היום בישראל.
נכון.
אז תודה רבה שבאת. ובואו נעשה את זה. תודה רבה. זה שהיא סקירה מעניינת ככה למאזינים שלנו. ניסינו לחשוב מה אנחנו יכולים להוציא מפיבה כזאת בחירה בעולם ההשקעות, איזה מידע מעניין אנחנו יכולים להביא. אז בוא נתחיל עם הריבית. ריבית בנק ישראל ירדה ב-0.25, ממש בתחילת השנה. אסף, מה המשמעויות של זה? לאן פנינו הולכות?
כן, שאלה טובה. אז קודם כל אני חושב שבאמת... בכל מה שקשור לריבית, כשאנחנו מסתכלים על הריבית בעין של צרכנים, אז גם גובה הריבית היא דבר מאוד חשוב, אבל לא פחות חשוב, ואולי בחלק מהמקרים יותר חשוב, זה המגמה. ואנחנו רואים, גם כשהריבית הייתה מאוד מאוד נמוכה באופן חריג, ככל שהייתה מגמת עליית ריבית, אנשים עצרו. לא קנו דירות, שאלו את עצמם, רגע, לאן הריבית הולכת?
זה היה רק בשנה האחרונה.
נכון, בשנה וחצי, נכון, מפה לשם זה כבר שנה וחצי, אבל כן, בשנה וחצי האחרונות. ולכן, כשאנחנו מסתכלים היום על תהליך של הורדת ריבית, אז זה תהליך הפוך. נכון, להיום היה הורדת ריבית, אבל הריבית עדיין גבוהה.
עדיין, יחסית גבוהה.
נכון, אבל ככל שאנחנו נראה את מגמת הורדת הריבית, אני חושב שאנחנו נראה ציבור שמקבל יותר ויותר. מסתער זה מילה גדולה, אבל מקבל ביטחון, מקבל ביטחון בשוק הנדלן, מקבל ביטחון בעצמו, מבין שאולי פה מתחילה הזדמנות, ופותח סוגריים, אני באמת חושב שנפתחת הזדמנות, וחוזר בהתחלה בעדינות, ואחר כך ככל שעובר הזמן מגביר קצב בחשיפה שלו לשוק הדיור. צריך להבין, בסוף שוק הדיור, בניגוד להרבה שווקים אחרים, הוא שוק עצור. מה זה אומר שוק עצור? זה אומר שהביקוש לא נעלם, אוקיי? אם יש אחוז מסוים של אנשים במדינת ישראל שקונים דירה, ולא קנו את הדירה הזאת בשנת 23, וגם לא בשנת 22, אז הם לא נעלם הצורך, בדיוק. הם התחתנו, והם מצאו לעצמם פתרונות זמניים, זה יכול להיות בדירות... סחורות, זה יכול להיות ביחידות דיור בתוך המשפחה, זה יכול להיות לגור אצל ההורים, זה יכול להיות 1001 פתרונות אחרים, אבל מתישהו הם ירצו לרכוש לעצמם דירה עבור עצמם, ולכן יש פה המון המון ביקוש שהוא נאגר ומחכה להזדמנות לרכוש דירה. עכשיו, כמו שאמרתי, ככל שתהיה פה מגמה, לא הורדה אחת, תהיה פה עוד הורדה ואחר כך עוד הורדה, ועדיין הריבית תהיה מאוד גבוהה, אבל אנשים יגידו, רגע, יש פה מגמה שהריבית יורדת. מצד שני, הקבלנים לא כתמול שלשום, אני יכול לקבל איזושהי הנחה, אני יכול לקבל תנאי מימון טובים יותר, אני יכול לקבל פריסת תשלומים טובה יותר, אני יכול לקבל תוספות נוספות, ואז כן נתחיל לראות איזושהי חזרה לשוק הנדלן, ובקצב שהוא מתגבר. ולמה אני חושב שיש הזדמנות? כי באמת עכשיו אפשר ליהנות ממבצעים. אני בעצמי נחשף ללא מעט הזדמנויות נדלניות של קבלנים ש...
כן, הם באמת מאוד מאוד משתדלים לא להוריד מחיר, אבל לתת הטבות. זאת אומרת שבסוף ברשות המיסים יירשם שהדירה נמכרה ב-4 מיליון, אבל על הדרך קיבלת משכנתה בריבית של 2.99, או קיבלת פטור ממדד תשומות הבנייה, או כל מיני הטבות שלא היו ב-2021.
נכון, והטבות האלה הן לגמרי...
שוות המון כסף.
שוות המון כסף, ובפועל, בואו נקרא לילד בשמו, זה הורדת מחיר. זאת אומרת, אם אתה מקבל 300 אלף שקל אקסטרות, או 50 אלף שקל דחייה ל... בסוף, קל נורא לתמחר את זה, ולהגיד, אם אני משלם עכשיו רק 20% ו-80% בסוף הבנייה, או כשאני אקבל את הדירה, קל מאוד לתחשב מה השווי של ההנחה הזו, וזו הנחה אמיתית שאתה מקבל, ונותנת לך הזדמנות לרכוש נכס במחיר שאולי לפני זה לא יכולת לרכוש אותו. עכשיו, הקבלנים, למה הם עושים את זה? באמת, צריך להבין, יש להם איזשהו אתגר שהם מחויבים בתוך תהליך הליווי הבנייה למכור, יש להם תוכנית עבודה מול הבנק, הם צריכים למכור X דירות במחיר מסוים, כדי שבנק ימשיך ללוות אותם בתוך...
או שבכלל להיכנס.
בתוך, נכון, להיכנס, ואחר כך צריך לעמוד בתוכנית הזו. לכן הם משתדלים מאוד להגיד, מכרנו במחיר X, למרות שבפועל כשאתה מתחשב את כל ההנחות והטבות שאפשר לקבל, אתה רואה שהמחיר הוא מגלם הנחה והנחה ראויה. ואולי טיפ קטן בעניין הזה, באמת, אני חושב שצריך לא רק להתאהב בדירה, שזה דבר חשוב, אתה צריך לאהוב את המקום שאתה גר בו, אבל לבדוק, ללכת לראות עוד, ללכת לעוד קבלנים, לחפש באתרים ולנסות ולקבל, ללחוץ את המחיר כלפי מטה, כי היום בניגוד ללפני שנה וחצי, בהחלט אפשר להגיע להישגים יפים בעניין הזה ולדחוף את המחיר למטה. עוד אולי טיפ קטן שאני חושב ששווה.
חווים טיפים.
כן, בשביל זה אנחנו פה, לתת לאנשים ערך. אחד הדרכים של יזמים לא להוריד כאילו את המחירון, זה להגיד, אוקיי, זה המחירון, אבל כן, לתת הנחות בכל מיני ארגונים, או מסגרות כאלה ואחרות, אם זה חבר, אם זה קרנות השוטרים, אם זה הייטק זון, או כל מיני כאלה שבסוף רוב הציבור יודע למצוא את עצמו במסגרת כזו או אחרת, אם זה המורים או השוטרים, וגם הקבלנים מבינים את זה, זאת אומרת, הם מבינים שאנשים יודעים להגיע להנחות האלה, ובאמת אני חושב שכל אחד צריך לחפש את המקום שממנו הוא יכול להגיע לדבר.
מה, כאילו איזה 120 אלף שקל כזה יכול להיות? הנחת חבר, זה יכול להגיע לכאלה סכומים?
זה מן הסתם תלוי במחירים של הנכסים, זאת אומרת, אם אתה קונה נכס שהוא יחסית זול בפריפריה וזה, אז הנחת תהיה יותר נמוכה, וככל שתיכנס למרכז או תרכוש נכסים יותר יקרים, אתה יכול להגיע להנחות שהן מהותיות.
לא הכרתי את זה שיש הסדרים כאלה.
יאללה, כבר היה שווה את הבוקר הזה.
בוא נחזור רגע לריבית. אני רוצה שתסביר לנו, כי... כשהריבית ירדה, מה שראינו במשכנתאות זה שעלויות הגיוס עלו והצורות אגח, ואנשים לא מבינים, רגע ימית, איך יכול להיות? אבל הריבית ירדה, איך את אומרת לי שאלה על הקלציה, הקבועות הלא צמודות, איך הן יותר יקרות? איך יכול להיות? בוא תסביר ברמה בסיסית, בגובה העיניים, מה קורה שם כשהריבית יורדת? למה הכל בעצם עולה?
אני חושב שמה שחשוב בדבר הזה לשים לב זה... זה, שוב, אני מאוד אוהב את ההסתכלות על המגמה, ואני חושב שמה שחשוב זה לראות, ככל שהריבית, תראו, ככל שהריבית היא יורדת, מחירי הנדלן עולים. וזה, זה, זה ממש, אפשר לראות את זה משנת 2008, ככל שהריביות, היינו בעולם של ריביות נמוכות.
הכל זינק. 20%.
הנדלן זינק, וזה תהליך שהוא עובד גם הפוך. ככל שהריבית עולה, מחירי הנדלן אמורים לרדת. זאת אומרת, הדברים האלה לא יכולים לחיות בכפיפה אחת. ריבית גבוהה ומחירי נדלן גבוהים, זה עיוות שוק, שלא יכול להחזיק יותר מדי זמן מעמד, ואותו דבר גם הפוך. זאת אומרת, מחירי נדלן נמוכים וריבית נמוכה, גם זה משהו שהוא עיוות שוק, וזה משהו שצריך לנצל אותו. ולכן, אם אנחנו חושבים שהריבית עצמה היא ריבית שהולכת לרדת, אז... פחות חשוב להסתכל על מה המשכנתה שאני לוקח היום, כי משכנתה גם אפשר למחזר אותה ואפשר לעשות כל מיני דברים. צריך לחפש את ההזדמנות דווקא בשוק הנדלן. אז דווקא, כאילו בעיניי, יותר חשוב לציבור להבין לא איפה, מה קורה ומתי הריבית תרד בצורה מדויקת, אלא להסתכל על המגמות
ועל הזדמנויות. אבל יש קשר אסף בין ירידת ריבית לבין עלויות גיוס שעלו, לבין הצורות, כאילו, זה משהו שהולך ביחד או שזה סתם כאילו...
לא, זה הולך ביחד, אבל זה מן הסתם הרבה יותר מורכב מאשר רק הריבית שבנק ישראל ירדה ברבע אחוז. זה לא ליניארי וזה לא מתמטי. יש פה עוד הרבה מאוד גורמים אחרים נוספים שמשפיעים על עלויות הגיוס, יכול להיות ברמה של מדינת ישראל וכמה עולה לגייס כסף במדינת ישראל ביחס לעולם, יכול להיות מושפע מהמצב הביטחוני שלנו, יכול להיות מושפע בארצות הברית, יכול להיות מושפע מהמון המון דברים. אבל אם אני, לי חשוב להיות בפודקאסט הזה, להיות פרקטי, נגיד לאנשים מה חשוב להם לעשות, ואני חושב שרוב הציבור פחות מתעניין או רוצה לעסוק במה עלויות הגיוס של מדינת ישראל ביחס לארצות הברית ודברים כאלה, אלא יותר איפה יש הזדמנות. ואני חושב שכשאנחנו מסתכלים על הריבית, היא דבר שהוא נייד. המחיר שבו קניתי את הדירה, הוא הקבוע. זה המחיר הקבוע, ופה בעיניי זה משהו שאנחנו צריכים לראות ולשים לב. גם אם היום המשכנתה שלנו היא ניתנת לנו בריבית שהיא קצת יותר גבוהה, חשוב באמת בעניין הזה, ואני ממליץ ממש בחום להתייעץ, להשתמש ביועצי משכנתאות, להיעזר באנשי מקצוע, כי רובנו, רוב הציבור, הוא לא שם. וכשאתה לא שם, אתה עושה טעויות. אתה לוקח משכנתה, אחר כך יהיה לך קשה למחזר אותה.
כנסות כבדים.
לגמרי. ואנחנו, לדוגמה, במיטב, מאז שאני מנהל את החברה, בשנים האחרונות, בתחום הזה, עובדים רק עם יועצי משכנתאות. זאת אומרת, אם מגיע לקוח ומעוניין לקבל פתרון מימוני, והוא מגיע ללא יועץ, אנחנו מבקשים ממנו ללכת ולהגיע עם יועץ, כי אנחנו מאמינים שהוא יעשה את העסקה היותר נכונה עבורו, ומשכנתה היא דבר ארוך טווח, ולכן צריך להסתכל על זה לפעמים, מעבר לחור של הגרוש של עכשיו זה עולה לי יותר, כי יכול להיות שעכשיו עולה לי יותר, אחר כך הוא דווקא ההזדמנות שלך, ביכולת שלך למחזר יותר מאוחר, ביכולת שלך להחליף למשכנתה, ביכולת שלך לקנות נכס שאולי, אם תיקח משכנתה בגוף אחר, לא תוכל לקבל כזה סכום של כסף, ואולי לא תוכל לבצע עסקת נדלן שמבחינתך היא בוננזה והזדמנות עסקית. אנחנו רואים הרבה פעמים, נגיד, אחד היתרונות של חוץ בנקאי, שמאפשר לנו לקבל הלוואות באחוזי מימון יותר גבוהים. ולפעמים אנשים הולכים לבנק ומקבלים אחוז מימון מסוים, ואומרים, תשמע, טוב, הנכס הזה גדול עליי, אני לא יכול לעשות את זה. לא מתייעצים עם איש מקצוע, ומפספסים הזדמנויות שאולי הם אפילו משנות חיים. אז אני ממש ממליץ בחום להתייעץ עם איש מקצוע, יש המון המון פתרונות אפשריים בתחום הזה, וזה הכל מתחיל בזה שיש לך מישהו שהוא בצד שלך, שיודע להסתכל בעיניים שלך ומכיר אותך על העומק,
ורואה את הטובה שלך. ביותר.
כן, בדיוק. אז
דיברת על משכנתאות, אז כן. הרבה אנשים לא יודעים שמיטב נותנת משכנתאות. בוא תספר לנו קצת מי הלקוחות האידיאליים שלכם,
כן.
מה הפתרונות שאתם יודעים לתת.
אז אנחנו עובדים בתפיסה, מיטב בכלל היא חברה מאוד ערכית. אנחנו עובדים בעולם שאנחנו קוראים לו קפיטליזם קשוב, שהרעיון הכללי של קפיטליזם קשוב זה שחברה צריכה לפעול בצורה שהיא הוגנת עם הלקוחות שלה, עם הספקים שלה, שזה יוצא לצורך העניין יוצא המשכנתאות, ועם העובדים שלה. וחברה שפועלת בצורה כזו, לפי תפיסת העולם שבה אנחנו עובדים, לפי תפיסת העולם של קפיטליזם קשוב, בסופו של יום משיאת תשואה יותר גבוהה גם לבעלים שלה. זאת אומרת, זה לא מאיזשהו מקום קומוניסטי של בוא נחשוב על טובת העולם ונחבק עצים, אלא ממקום של בוא נעשה טוב, ואם נעשה טוב זה גם יחזור אלינו בצורה טובה. יש אגב ממש הוכחות, נגיד במדד ה-S&P, יש חברות שפועלות לפי תפיסה הזו, מייצרות תשואה יותר גבוהה לבעלים שלהם.
וואו, איזה יופי.
כן. אז עכשיו אם אני חוזר רגע לעולם המשכנתאות, בעולם שבו אנחנו עובדים, אז אנחנו במיטב מימון עובדים בפי תפיסה שנקראת, שאנחנו קוראים לזה אשראי טוב, שזה מושג שלא קיים בעולם האשראי. מה זה בכלל אשראי טוב? הרעיון הכללי של אשראי טוב הוא שזה לא שזה טוב לנו, כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעשות עסקאות שהן טובות לנו, אבל הרעיון הוא להסתכל בעצם מהעין של הלקוח, ולעשות אשראי שהוא טוב ללקוח. מתוך הסתכלות שהוא עושה עסקה שהיא נכונה לו, והוא יוצא במצב יותר טוב ממה שהוא נכנס אליה. אז בעצם אנחנו, הלקוחות שאנחנו עובדים איתם, זה לקוחות שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים לתת להם ערך מוסף ביחס למערכת הבנקאית. עכשיו חשוב להבין, אשראי חוץ בנקאי הוא תמיד, אבל תמיד יהיה יותר יקר מאשראי בנקאי. זה קשור למה שדיברנו קצת לפני זה בנושא של עלויות מימון ועלויות גיוס כספים. עלויות גיוס הכספים של אשראי החוץ בנקאי הם הרבה יותר גבוהות מהבנקים. אני חושב שזה מאוד אינטואיטיבי להבין את זה. אנחנו שמים כסף, כולנו שמים כסף בבנק, מקבלים בערך מעט מאוד.
כן.
וכשאנחנו הולכים לקחת כסף מהבנק, אז אנחנו משלמים על זה הרבה. חברות האשראי החוץ בנקאיות, הקטע של לשים כסף שלנו כציבור, לשים כסף בבנק, הוא לא קיים, ולכן עלויות הגיוס של החברות אשראי החוץ בנקאיות הרבה יותר יקרות. ולכן המחירים הם יותר גבוהים. איפה כן יש ערך מוסף משמעותי לשוק הזה של האשראי החוץ בנקאי? בפתרונות יותר מורכבים, ולקוחות שצריכים פתרון שהבנק לא נותן להם את המענה שלהם. זה יכול להיות באחוזי מימון יותר גבוהים. זה יכול להיות אנשים שיש להם אתגר לקבל, בוא נקרא לזה ככה, אנשים שיש להם אתגר לקבל את הפתרון המימוני בבנק. אני אומר מראש, לקוח שיודע לקבל את הפתרון המימוני הנכון עבורו בבנק, אני כמנכ״ל חברת אשראי חוץ בנקאית, אני אומר לו, לך לבנק.
תן לנו דוגמאות, מתי מגיעים אליכם?
מגיעים אלינו בשלושה מצבים שונים. אחד, זה לקוחות שלא יודעים לקבל, לא יודעים לקבל כסף מהבנק. יכול להיות שיש להם דוח נתוני אשראי לא נקי, חזרו להם צ'קים, יש להם בעיות היסטוריות, והם לא, הבנק אומר להם לא. ואז לקוחות כאלה מגיעים אלינו. אנחנו מנסים תמיד, אגב, כמו שאמרתי, עם יועץ, לנסות ולבנות לבן אדם תוכנית שבה הוא יוצא מהסיטואציה הזו.
אחרי שהוא מבריא, בעצם הוא חוזר לבנק.
אנחנו משחררים אותו באהבה.
יפה. אז זה תהליך שיכול להיות משהו כמו 3 שנים.
נכון, עד 3 שנים, בדיוק. אז זה סוג אחד של לקוחות.
אתם פורסים את ההלוואה ל-30 שנה גם? או שזה גישור לשלוש שנים?
זה הלוואות גישור לשלוש שנים. אפשר לבנות את זה בכל מיני מסלולים טכניים שפשוט חבל לי להלאות לאנשים, כן. אבל יש כל מיני פתרונות טכניים לכל מיני אנשים באופנים כאלה ואחרים, אבל בגדול בן אדם אמור אחרי 3 שנים לסיים את ההלוואה שלו בחוץ בנקאי, ובעיניי, אפרופו אשראי טוב, בעיניי זה אחד הדברים הכי חשובים. חברות אשראי חוץ בנקאיות, כפי שאמרנו, הן יותר יקרות מהבנקים.
כן.
עכשיו, אם אתה לא ידעת לפתור את הבעיה שלך ב3 שנים, כנראה שהפתרון שלך נמצא במקום אחר.
למכור את הבית.
יכול להיות שזה למכור את הנכס, יכול להיות שזה לשחרר קרן השתלמות, יכול להיות שזה לקחת עזרה מההורים. הפתרון שלך הוא לא בחוץ בנקאי, כי אתה תהיה במצב פחות טוב ממה שנכנסת. וכפי שאמרתי, אנחנו לא עושים.
מה אמרת לגבי אחוז המימון?
אז באמת, מיטב יודעת להעמיד אחוזי מימון שהם גבוהים יותר ממה שהמערכת הבנקאית יודעת להעמיד. זה באמת סוג השני של הלקוחות שמגיעים אלינו. אז אם אמרנו הסוג הראשון, אם אמרנו שהסוג הראשון זה אנשים שלא יודעים לקבל כסף מהבנק, סוג השני זה אנשים שלא יודעים לקבל את כל הצורך המימוני שלהם בבנק. לצורך העניין רוצים לקבל, הם צריכים 2 מיליון שקלים, כי הם רוצים לרכוש נכס, כי יש להם חובות והם צריכים לסגור אותם. הבנק אומר להם, אין בעיה, אני יודע לתת לך 1.4 מיליון שקל, אבל זה לא עוזר לו. הוא צריך 2 מיליון שקלים. ואז הוא מגיע באמת למיטב.
בדרגה ראשונה רק?
מיטב עובדת רק בדרגה ראשונה.
כן. זאת אומרת, מה זה אני אגיד למאזינים? הכוונה הייתה שהוא לא יכול לקחת חלק מהכסף במערכת הבנקאית, ואז לבוא למיטב להשלים.
נכון.
חייב שכל המימון, כל השני מיליון יהיו מכם.
נכון.
אוקיי. ואז בעצם לאיזה אחוז מימון אפשר להגיע?
לרוב אנחנו מגיעים עד 70%, אבל
בנכס שני.
לא, אנחנו יודעים להגיע בכל הנכסים עד 70%.
כן, לא, פשוט במערכת הבנקאית בנכס ראשון עד 75% מימון הוא יכול לקבל.
אנחנו מגיעים לעד 70%, אוקיי? וההסתכלות שלנו בעצם היא להסתכל האם הלקוח ידע לצאת מהסיטואציה אלא אנחנו, כולנו, מכניסים את הלקוח.
אבל אם הוא קנה נכס שני עכשיו עם 70% מימון מכם, איך הוא יכול לחזור לבנק? יש
רגולציה. שאלה מצוינת. אז בעצם מה אנחנו צריכים לראות? אנחנו רוצים להבין מהלקוח ומהיועץ שמלווה אותו, היועצת שמלווה אותו, להבין מה התוכנית העסקית שלו. יכול להיות שבן אדם אומר, תשמע, יש לי פה הזדמנות פנטסטית. אני קונה דירה ב-20% הנחה, כי הקבלן נמצא בסיטואציה כזו או אחרת. התוכנית שלי היא לקנות עכשיו את הנכס, ועוד 3 שנים כשהנכס הזה יהיה גמור, להיפרד ממנו.
יפה.
ואז אני עושה עסקה שהיא טובה, אני מרוויח כסף, כל עוד אנחנו מבינים שהלקוח עושה עסקה טובה והיא נכונה עבור הלקוח, אנחנו בפנים.
אז אתם יכולים להיות מעולים למשקיעים.
בהחלט, יש לנו לא מעט משקיעים, משקיעי נדלן שהם מגיעים אלינו. אנחנו בוחנים את התוכניות העסקיות שלהם. לפעמים אנחנו נכנסים לתוך העסקה, כי אנחנו מבינים שהוא עושה עסקה טובה. ולפעמים כשאנחנו בוחנים את העסקה, אנחנו אומרים לאותו לקוח פוטנציאלי, תקשיב, כסף אתה לא הולך לעשות פה. וזו ההצעה שלנו היא שלא תיכנס לעסקה הזו, אבל אנחנו בחוץ.
אתם לא תיתנו לו את המימון.
אם אני חושב שהוא הולך להפסיד כסף, אני לא אהיה בפנים. אם אני ארוויח כסף, והלקוח לא ירוויח כסף, אנחנו לא בפנים.
ואתם גם בודקים את היכולת החזר כמו בבנק או פחות מחמירים?
זה לא שאנחנו פחות מחמירים, אנחנו רוצים לראות שהלקוח יש לו תוכנית עסקית. לצורך העניין, נגיד, ללקוח יש לו יכולת החזר חלקית, אבל עדיין העסקה שהוא עושה היא עסקה טובה ונכונה, שבסופו של תהליך הוא הולך להרוויח הרבה מאוד כסף. אז אנחנו נבנה לו תוכנית, למשל שהוא יעשה איזשהו החזר כספי חלקי. אוקיי, ישלם רק את הריבית, או רק חלק מהריבית, כדי שהוא יוכל לעמוד בתשלומים, כי אין לנו שום רצון להכניס לקוח לאיזושהי בעיה של יכולת החזר. כל עוד בסוף, יש לו יכולת להחזיר את הכסף. אז אנחנו מוכנים לתוכנית שלו. אם היא הגיונית, אנחנו נמצא לבן אדם את הפתרון.
אתם תיתנו גם בלון מלא, בלי להחזיר כלום?
אנחנו לא נותנים בלון מלא, משתי סיבות. אחת, גם לנו יש עלויות גיוס של כסף. אם אנחנו לא נגבה לפחות את הריבית או חלקה, אז אנחנו לא נקרוס, אנחנו לא נחזיק מעמד ואין לנו רצון כזה. אנחנו, כמו שאנחנו לא רוצים שלקוחות שלנו יעשות עסקאות בעייתיות עבורן, אנחנו גם לא רוצים לעשות עסקאות בעייתיות עבורנו. והסיבה השנייה זה שאחת לחודש או אחת לרבעון, אנחנו שולחים לכל הלקוחות שלנו בעצם דרישת שלום, שזה דרישת תשלום, ומקבלים בחזרה דש חזרה, שהם אומרים לנו, אני פה, הכל בסדר, החשבון שלי עובד, אני עוד עדיין בחיים, הכל טוב, ותמיד יש איזשהי אחוז מסוים, לרוב די אפסי, שיש איתם בעיות, ואז אתה יודע לעזור ללקוח לפתור את הבעיה שלו כשהיא עוד קטנה בעזרת היועץ, מאשר שנחכה לסוף התקופה וכי אין לנו שום מושג אם הוא בסדר או לא בסדר, ואז נגלה אחרי 3 שנים שכבר התנפחה לו איזה בעיה מאוד מאוד גדולה שהוא עכשיו לא ידע לצאת ממנה. לכן אנחנו מעדיפים תמיד לגלות בעיות כשהן קטנות, ואז בשיתוף עם היועצת או יועץ לפתור את הבעיה הזו כשהיא עוד קטנה, וזו הסיבה שאנחנו בעצם גובים כל חודש או כל רבעון את הריבית כדי לראות שהלקוח בסדר. שמצבו טוב, בדיוק.
עכשיו יש הנחה רווחת שבחברות החוץ בנקאיות, הדמי עלות הקמה והדמי פתיחת תיק הם מאוד מאוד יקרים. איך זה אצלכם?
תראי, כמו שאמרתי, עלויות המימון של חברות האשראי החוץ בנקאיות הן יותר גבוהות, ולכן העלויות הן יותר גבוהות. אני באמת, צריך להבין, זה מאוד אינדיבידואלי. זאת אומרת, אני אכנס גם בבנק. כשאני אכנס לבנק, אני אקבל ריבית א', כשאת תיכנסי לבנק, תקבלי ריבית ב', וכל אחד מקבל ריבית אחרת. לכן, צריך להבין, אשראי החוץ בנקאי הוא פתרון יקר יותר, אוקיי? הוא אינדיבידואלי, זאת אומרת, כל אחד יקבל מחיר אחר. אתה צריך לבחון בעזרת היועץ, האם העלות הזו היא הכי אטרקטיבית שאתה יודע לקבל, והיא נותנת לך פתרון לצורך שלך. זאת אומרת,
לא דיברתי על הריבית, דיברתי על עלויות הקמה.
אז גם עלויות הקמה.
5% כאלה לוקחים.
זה נורא, אנחנו לא גובים מספרים כאלה, אנחנו לא לוקחים.
יש כאלה שאומרים, אוקיי, אתה מתחיל איתי, עכשיו 2 אתה מחויב לשלם, ואם לא תשלם, אז סבבה, תשלם לריבית של 2. כל מיני דברים כאלה שהם קצת מרתיעים להיכנס לעסקה כזו. איך זה אצלכם?
אני באמת חושב, ואני אולי כבר קצת כמו תקליט שבור, אבל אני חושב שזה באמת חשוב. אחת הסיבות לעבוד עם יועץ, זה שהוא יודע מי החברות שעובדות בצורה הוגנת, מי החברות שעובדות בצורה מקצועית, והוא יודע להפנות אותך לגוף שהוא גוף ראוי. צריך להבין קודם כל שהחברה היא חייבת להיות חברה מפוקחת על ידי רשות שוק ההון, מיטב היא חברה כמובן מפוקחת, וצריך לראות שזו חברה שהיא חברה אמינה. לדוגמה, אני יכול להגיד אצלנו, אנחנו במיטב אין עמלת פיראון מוקדם. לצורך העניין, אם הגעת...
גם למחרת אם הוא פורע?
גם למחרת אם הוא פורע. אנחנו מעודדים אנשים, אם יש להם פתרון טוב יותר, לצורך העניין, אם אחרי שנה הוא יודע לחזור לבנק ויודע לעבור לבנק, אנחנו מעודדים אנשים לעשות את המהלך הזה. אני יכול להגיד לך שקרוב ל-30% מהתיק של מיטב נפרע בפיראון מוקדם, וזה בסדר גמור.
זה מה שאתם רוצים.
לא. זאת אומרת, עסקית זה פוגע בנו.
אוקיי.
אבל כמו שאמרתי, אנחנו עובדים בתפיסה שנקראת אשראי טוב. אשראי טוב זה לעשות עסקה שהיא נכונה עבור הלקוח. אז גם אם אנחנו הרווחנו קצת פחות, מבחינתי לי חשוב שהלקוח יהיה מרוצה, שהיועץ יהיה מרוצה, שבסוף העסקה הזו היא עסקה שהיא נכונה וטובה לכולם. עכשיו אם ללקוח יש לו פתרון טוב יותר, אז מה אני אחזיק אותו בכוח? זה נראה לי לא הוגן. אנחנו עכשיו, לא עובדים בתפיסה הזאת, זה לא מתאים.
היה לי עכשיו סיטואציה כזאת, שהוצאתי לקוח מחוץ בנקאי, כן. והרמתי טלפון למישהו שיעזור לי עם איזה מסמכים שהייתי צריכה, והוא כן. אמר, איך את מוציאה אותו? איך כל כך מהר? לא יכול כן. להיות? והוא כאילו, הוא ניסה, לו, מצאתי לו פתרון במערכת הבנקאית.
מצוין.
בריביות כאילו, פריים פלוס 5 לעומת 4 קלץ. והוא נורא, הוא היה לו לא נורח עם זה. איך יכול להיות שאת מוציאה אותו בשלב כזה מוקדם? הוא קצת כעס כזה.
כן, אני יכול להגיד שהעסקה הכי קצרה שהייתה לנו, הייתה עסקה של 3 שבועות. בן אדם דווקא זה היה משקיע נדלן, שתכנן לבנות, קנה נכס ותכנן להשביח אותו. ואחרי שבוע ניגש אליו מישהו, הציע לו בדיוק לרכוש את הנכס, מבלי שהוא יצטרך את ההשבחה והכל. הוא אמר לי, תשמע, החלטתי ללכת על זה, לבריאות, הכל בסדר.
ומאז, לא חתונה קתולית.
מאז אותו בחור, זה נכון שבעסקה הזו לא הרווחתי ואולי אפילו הפסדתי, כי כן. עבדנו המון וזה, אבל מאז הוא עשה איתנו הרבה עסקאות אחרות.
יפה.
אז בסוף בעיניי הדבר הכי חשוב זה להיות חברה טובה והוגנת, כי אין דבר שהוא יותר חשוב מהשם שלך, ואנחנו רוצים שהלקוחות שלנו יהיו מרוצים, אנחנו רוצים שהיועצים יהיו מרוצים, ובסוף כשזה קורה, אז גם כמו שאמרתי בהקשר של קפיטליזם קשוב, כשאתה פועל בצורה כזו, זה חוזר אליך, כי מפנים אליך עוד לקוחות, ואנשים עושים איתך עסקים טובים, יש מספיק עסקים טובים, לא צריך להחזיק אף אחד בכוח. אני, אפרופו טיפים, אני חושב שזה משהו שהוא בעיניי סופר חשוב, תמיד תבדוק, בכלל בחיים, כשאתה מתחתן עם מישהו, לראות מה קורה כשרוצים להתגרש. זה הכי חשוב, ובתחום כמובן של אשראי, אז כשאתה נכנס, תוודאו, שאין עמלת פירעון מוקדם. אם אתה יודע לעבור, למצוא לעצמך פתרון יותר זול, יכול להיות שמחרת את הנכס. חשבת שיקח לך 2 שנים, ואחרי 3 חודשים, בא לך הזדמנות ומחרת את הנכס. למה שתישאר עם הלוואה למשך 2 שנים?
סבבה, קודם כל נכון, אבל גם יכולים להגיד לך שאין עמלת פירעון מוקדם, אבל לקחת לך 100,000 שקל בפתיחתי, כשזה...
אין בעיה, אני מסכים.
אין וח.
יש טריקים ויש טיקים ואין סוף.
צריך שיהיה הכל ברור, הוגן ובמידתיות.
צריך שיהיה לצדך מישהו שהוא איש מקצוע, שיודע להסתכל על המכלול ולהגיד, תקשיב, זו הצעה טובה. אני מכיר הצעות, ראיתי 8 הצעות. זו הצעה מעולה. מה שקיבלת פה היא הצעה שמכסה את העמלת ההקמה הוגנת, ריבית שהיא הגיונית, אין כל מיני עמלות נוספות, דמי לא יחרץ וכל מיני הבנקים אלופי העולם להמציא כל מיני סעיפים שאתה לא שם לב אליהם בכלל שאתה נכנסת. וכשאחר כך אתה מסתכל במחירון הבנק, אתה רואה שגבו לך 1.5% על לא יודע מה. אין סוף. אז לכן, בדברים האלה, גם אני, כשאני בתחומים שזה לא תחום ההתמחות שלי, והם תחומים מורכבים, לוקח יש מקצוע. כן. אני לא אקנה משהו שאני לא מבין בו, בלי שיהיה לידי מישהו שהוא מבין בו. אז כן, אז יש כל מיני המצאות, וכל מיני, כל מיני התחכמויות, ואל תנסו... אל תנסו לעלות על זה בעצמכם. זה לא מספיק טוב. זה פשוט לא תצליחו לעלות על הדברים. לכן תקחו
להתחיל. ואני שמחה מאוד שאנחנו תמימי דעים לגבי זה, שאדם קודם כל צריך למצות את האפשרות שלו במערכת הבנקאית.
תשמעי, זה...
בראש ובראשונה. קל לרוץ לחוץ בנקאי. הרבה פעמים זה יהיה פתרון אפילו ליועץ. הרבה יותר מהיר, הרבה יותר קל.
נכון.
ובבנק לשכנע, זה יכול להיות קשה יותר, אבל עבור הלקוח, אם הוא מצליח למצוא את הפתרון במערכת הבנקאית, זה הכי הכי חשוב.
את יודעת מה השאלה?
ואני אגיד עוד משהו, למרות שזה סותר את מה שאתה עושה, אני גם הרבה פעמים, אולי לא מתאים לו גם החוץ הבנקאי, וגם את זה צריך לקחת בחשבון, במכלול הקבלת ההחלטות.
חד משמעית, אני לגמרי מסכים עם מה שאת אומרת. השאלה הראשונה, כשאנחנו אגב פוגשים את כל הלקוחות שלנו, רוצים להסתכל לכולם בעיניים ולראות אותם.
בזום?
לפעמים בזום, לפעמים בזום, אבל עדיין זה לפגוש את הבן אדם. השאלה הראשונה שבן אדם, ואני מזמין אתכם כמובן לבוא ולבחון את זה, השאלה הראשונה שנשאלת אחרי הסמול טוק, למה לא בבנק? זה תמיד תהיה השאלה הראשונה כשאתה מגיע למיטב מימון, השאלה הראשונה שישאלו אותך זה למה לא בבנק.
יפה, חשוב.
אני רוצה לראות שאם הלקוח יכל לקחת מימון שהוא זול יותר, אז הוא הולך על זה. אם התשובה היא, הייתי בבנק, אבל הם לא משהו.
מאוד מעריכה את זה.
זה חשוב לי, באמת, זה חשוב לי.
שהם לא יגידו אחרי זה, הגוף הזה והזה, לא סיפר לי את האמת, ירגיש מרומה, ואז הוא גם מספר את זה לחברים שלו.
לא, לא אכפת לגוף, העיקר לתת כסף.
אבל גם הגוף בסיסי,
תראו, אני אומר לעובדים שלי,
אתה רוצה להיות האיש היעיל עבור הבן אדם. אם אתה לא, אז תעביר אותו למישהו אחר.
בדיוק. אני אומר לעובדים שלי, אני רוצה לקנות לבנות שלי את הג'ינסים הכי יפים בעולם, אבל לא על חשבון ג'ינס של ילד אחר. לא על חשבון ג'ינס של ילד אחר. אם זה עסקה, הבן אדם יכול לעשות עסקה יותר נבונה וטובה עבורו, אני לא רוצה את העסקה הזו. זה לא קרמה טובה, זה לא עסקים טובים. יש מספיק טובים, יש מספיק עסקים טובים. אז השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את הלקוח, אם התשובה היא, האמת, לא בדקתי בבנק, לא יודע, שלחו אותי לפה, אז הגעתי, אז נשלח אותו קודם לבנק. לך תמצא את האפשרויות שלך. ואם התשובה היא, תשמע, הייתי בבנק, הם לא ישרו לי. תשמע, הייתי בבנק ורציתי 2 מיליון שקל, ישרו לי 1.5 מיליון. יש עוד, אגב, דיברנו על סוגי לקוחות, אז יש עוד סוג אחד של לקוח, וזה המהירות. לפעמים בא בן אדם ואומר, תשמע, יש לי עכשיו עסקה,
כן.
לעוד 3 שבועות. הבנק לא ידע להעמיד לי את הכסף, אני צריך את הכסף עכשיו.
ואז... יודעים לתת בקבועי זמן כאלו.
ואנחנו תמיד יודעים להיות יעילים יותר מהמערכת הבנקאית, מהירים יותר מהמערכת הבנקאית.
אם יש איזושהי מורכבות, אני מניחה שתהליך החיתום אצלכם לא יהיה יותר מהיר מהבנק.
הוא יותר מהיר.
אם יש מורכבות שבגללה בבנק הוא לא יוכל לקבל.
תראי.
מעניין יותר, מה שאמרת.
הוא יותר מהיר. ולמה הוא יותר מהיר? הוא יותר מהיר מכמה סיבות. אחד, קודם כל רגולציה, מיטב, וכל הגופים, כל גופי האשראי החוץ בנקאיים, לא כפופים לבנק ישראל, הם כפופים למשרד האוצר, אוקיי? יש סט כלים שלנו יש ואין לבנקים. אז זה דבר אחד. לדוגמה, דיברנו על נושא של אחוזי המימון, זה יתרון יחסי מובנה שיש לחברות אשראי החוץ בנקאיות על פני הבנקים. דבר נוסף, נהלים. זה לא שאנחנו לא חברה מסודרת, אנחנו חברה מאוד מסודרת. יחד עם זאת, אנחנו הרבה פחות בירוקרטיים מאשר הבנקים. בנקים זה, זה, זה ועדות, וזה לא אני, זה פופטיץ, והוא לא יכול לחתום, זה רק האי. גם באשראים קטנים, החיים בבנקים הם הרבה יותר מורכבים, והאי לא נמצאת, והיא רק תבוא עוד שבועיים, וזה... אנחנו חברה הרבה יותר קטנה, והרבה יותר יעילה מאשר, מאשר בנקים. והדבר השלישי שאני חייב להודות שהוא מאוד מהותי, שאני אגיד את זה באנגלית, we care more, אכפת לנו יותר. אנחנו בסוף אנשים שאני מכיר את כל הלקוחות שלנו באופן אישי, אנחנו מכירים אותם.
יופי.
וחשוב לנו. אז אנחנו יושבים על תיקים, לפעמים בא בן אדם, אומר, שמע, יש לי עסקה עוד שבועיים, אני לא יכול לפספס אותה, יכול לספר לכם לדוגמה של עסקה, שחבר'ה שארבעה משקיעים, שתכננו לקחת אשראי מהבנק, והייתה להם הזדמנות עסקית שהסתיימה ב-31 לחודש, היה להם אופציה על הקרקע, אני לא רוצה להעלות במושגים מקצועיים, שאם היו מגיעים לראשון לחודש, פספסו את ההזדמנות, אוקיי? הם התבחבשו והתעסקו עם אחד הבנקים שמפאת כבודו לא ננקוב בשמו, למשך כמעט חודשיים, כמעט חודשיים. הם מגיעים אלינו ב-20 לחודש, כשאני מזכיר ב... 31 נעלמת להם ההזדמנות העסקית.
כן.
מגיעים אלינו ב-20 לחודש אחרי שנופל להם הסימון שעד ה-31 לחודש כסף מהבנק הם לא רואים. מגיעים אלינו ב-20 לחודש ואנחנו ישבנו על זה יום ולילה ונתנו לזה קדימות ועדיפות כדי לעזור להם. קיבלו את הכסף עד ה-31 לחודש, ניצלו את ההזדמנות העסקית שהייתה להם, שהייתה אגב הזדמנות עסקית נפלאה. ואפרופו הוגנות, הם היו מספיק הוגנים, למרות שלא שמנו להם עמלת פירעון מוקדם, להמשיך את ההלוואה, למרות שחודשיים אחר כך הם היו יכולים לעבור לבנק. הם היו מספיק הוגנים כדי להגיד, חבר'ה, אתם הצלתם אותנו, אנחנו איתכם.
וואו, יפה.
אנחנו איתכם, אז אפרופו שיחתנו, תעשו טוב, יהיה בסדר, יהיה טוב, אנשים רואים את הטוב הזה.
מהמם. באמת התחלנו את השיחה על הריבית, וקפצנו למוצרים שלכם וזה, אבל כן רציתי להתייחס גם לאינפלציה.
כן.
שבעצם בנק ישראל הצליח להגיע לאיזשהו יעד, נכון. היעד שלו בין 1% ל-3%, אנחנו נכון. בשלושה, בקצה גבול העליון של היעד, נכון. והנה אנחנו רואים כבר ירידת ריבית, האם זה היה נכון לדעתך, האם איך שאתה רואה את השוק והכל?
קודם כל, זה באמת מאוד מעניין מה שאנחנו רואים, צריך לזכור שזה איזשהו תהליך עולמי שהתחיל בעצם מהקורונה, כל הנושא של עליית המחירים ו... עליית הסחורות, זה היה משהו עולמי, זה לא משהו שהוא מקומי לישראל, וראינו אינפלציה משתגעת בכל העולם, ברמות שלא ראינו לפני זה, וראינו נגידים בכל העולם, מגיבים בצורה מאוד נחושה, בעלות ריבית אגרסיביות, שבעצם הצליחו להכניס בחלק מהמקומות, ובישראל ראינו את זה קורה, להכניס את ה... את האינפלציה לתוך היעד היעד הממשלתי. אתה צריך להבין, אנשים לא עד הסוף מבינים את זה. אינפלציה זה הגורם מספר אחד לעוני. אינפלציה זה משהו שצריך להילחם בו, למרות שהוא נורא נורא כואב. אנשים כואבים ודואבים את מה שקרה פה בשנה וחצי האחרונות, אבל אם לא היו מטפלים בזה, קודם כל, מי שתמיד נפגע באינפלציה זה השכבות התחתונות, כי המחירים...
מתייקרים, בלי הפסקה.
הם מתייקרים והם מתייקרים לכולנו באותו אופן. זאת אומרת, אם אני מרוויח 5,000 שקל ועד 50,000 שקל,
היכולת שלי להתמודד עם זה היא...
בדיוק, הלחם עולה לנו אותו דבר. אז והתחבורה הציבורית שעלתה עולה לנו אותו דבר, והדלק עולה לנו אותו דבר.
החשמל והמים והכל עולה אותו דבר. בדיוק. אבל לי יש יכולת להתמודד עם זה יותר טוב מזה עם ה-5,000.
נכון. וזה גורם העוני מספר אחד שמוריד שכבות שלמות של אוכלוסיות אל מתחת לקו העוני, ולכן ראינו נגידים מטפלים בזה באגרסיביות חדה בנושא של עליות המחירים. זה לא מאחורינו. אנחנו רואים, וגם היום, אתמול ראיתי ככה... גלים של העלאות מחירים ויש השפעה בארץ, זה מושפע גם מנושא של שערי החליפין, ככל שהשקל נחלש מול מטבעות בחול, חלק גדול מהיבואנים נאלצים להעלות מחירים, וחלקם יש לומר גם בהגינות מנצלים את זה כדי להעלות מחירים. אז גם אתמול התבשרנו על העלאות המחירים, אבל כשאנחנו מסתכלים קדימה, הצפי לשנה הקרובה, 12 החודשים הקרובים, זה אינפלציה של 2.6, שזה בתוך היעד הממשלתי, ומצד שני זה לא מיתון, שזה גם חשוב להגיד, כי הצד השני, כשהמחירים יורדים, זה נראה לנו משהו שהוא טוב.
אבל עכשיו עם המלחמה, זה נראה לך באמת שזה יכול להתקיים?
אני משתדל בכל הצד הביטחוני לא לתת הערכות כלכליות, כי מלחמה היא דבר שאני חייב להודות שאני לא מספיק מבין בו, לא מספיק מבין את ההשלכות שלו, וכל מי שמנסה להתנבא בדברים האלה, קשה מאוד,
כן, אוקיי? אני חושבת שיש דברים שכאילו אפילו מי שלא מבין בזה יכול להגיד, אוקיי, הסחורות ממדינות שאמורות להגיע ולא מגיעות, כי 1, 2, 3, מייקר לנו. כל העלויות של המדינה שצריכה לשאת בכל העלויות של המלחמה, הכל מתייקר לנו. נכון. אז בהכרח... עדיין התכנס לאינפלציה של 2.6?
ומצד, כן, התשובה היא כן, כי מצד שני יש גם גורמים מרסנים בתקופות כאלה, לדוגמה אנחנו כולנו צורכים פחות, אני חושב שרוב האנשים יפתחו את הוויזה שלהם של חודש אוקטובר ונובמבר, יראו שהם צרכו פחות.
כן, אולי בחופשות ובבילויים.
בחופשות, בבילויים, כן. ברכישות, אנשים קנו, סטטיסטית, אנשים קנו פחות. אנשים קנו פחות, אנשים פחות הולכים לקניונים, פחות מסתובבים,
כן.
פחות רוכשים, ובהחלט, ההוצאה החודשית בחודשים של מלחמות, וכולנו הרגשנו את זה, הייתה ירידה דרמטית, וזה גורם ממתן כן. לאינפלציה. אז בסופו של דבר, תראו, יש צפי של שוק ההון, הצפי כרגע הוא 2.6, כמובן זה דינמי, זה יכול... להשתנות. מלחמה מצד אחד היא יכולה להביא להאטה בפעילות של המשק ובואכה מיתון, כולנו מרוויחים או הציבור מרוויח פחות, יש פחות הכנסות, יש פחות רצון לצאת, אנשים קצת יותר חרדתיים. מיתון זה דבר שהוא בכלל לא מושג כלכלי, הוא מושג פסיכולוגי. אנשים אומרים, רגע, הולך להיות קשה, אז בוא נוציא פחות כסף. הוא מגיע בכלל מעולם של פסיכולוגיה. הבן אדם עדיין מרוויח אותו דבר, לא קרה לו שום דבר. הוא מרוויח אותו דבר.
אבל הוא נזהר יותר.
אבל הוא אומר, שמע, הולך, מי יודע מה יהיה פה, בוא נעצור רגע את ההוצאות, פחות נקנה, תכננו להחליף את הטלוויזיה, נחליף אותה עוד כמה חודשים, נראה מה קורה. תכננו לקנות השנה אוטו, בואו נדחה את זה לשנה הבאה. זה מיתון, ככה מתחיל מיתון. בכלל מושג שהוא לא כלכלי, הוא פסיכולוגי. אז זה הצפי כרגע, 2.6. לדעתי, בחודשים הקרובים, יכול להיות שאנחנו נראה קצת עליית מחירים, דווקא בגלל מה שדיברת, ועלייה של סחורות, ויבוא ושאר החליפין, יכול להיות שהאינפלציה קצת תגדיל ראש, תגדל טיפה, אבל בגדול, ביעד של 12 חודשים, זה 2.6, שזה נפלא. מצד אחד לא מיתון, מצד שני זה בהחלט...
אז נראה עוד ירידות ריבית.
בהחלט. הצפי הוא שנראה ירידות ריבית השנה, עוד מספר הורדות ריבית, והצפי שהריבית ב-12 חודשים הקרובים תרד לאזור של בנק ישראל, ריבית של בין 3.25 ל-3.5.
אחוז.
כן, כן, בהחלט יש פה עוד...
אז זה בהכרח יגרום לאנשים עוד פעם להסתער על שוק הנדלן?
זה, אני באופן אישי אופטימי לגבי שוק הנדלן, מכמה סיבות. אחד, דיברנו על נושא של באמת הביקושים העצורים של אנשים שחיכו, אבל הם לא נעלמו. הם בסוף צריכים מקום לגור בו. דבר שני, באמת זה הנושא של הורדת הריבית, שבאופן טבעי שולחת...
כסף יותר זול, אנשים חוזרים לקנות, יותר זול להם לקנות.
נכון, נכון, אנשים יכולים. בן אדם שלפני זה אמר, בא לי לקנות את הדירה הזו בראש העין, אבל אני לא יכול. פתאום שהוא עושה את התחשיבים מחדש, אומר, רגע, אני כן יכול לקחת את המשכנתא הזו ולקנות את הדירה הזו.
מ-550 שקל, 100,000 שקל, ירד ל-450.
ובזה אני יודע לעמוד.
כן.
ואולי אני גם עכשיו, אם אני אקנה עכשיו, ארוץ מהר עכשיו לקנות, אז אולי אני גם אצליח להוריד את הקבלן קצת במחיר. מה שאם אני אחכה עוד שנה, אולי השוק כבר יהיה במקום אחר ואני לא אוכל לעשות. אז פתאום אנשים אומרים, רגע, אולי יש פה הזדמנות ונחזור.
אני כל הזמן אומרת, אסף, כמעט בכל פרק, אם יש לך הון עצמי ויכולת החזר, אל תחכה. תקנה מה שבמסגרת האפשרויות שלך, זה גם לא חייב להיות דירה למגורים, יכול להיות דירה להשקעה, פשוט לעלות על הרכבת הזו, כי היא דוהרת כל כך מהר, שככל שהמיתון, הפערים האלה יגדלו, ואנשים יישארו בלי נדלן כשהם יכלו. היום עם 150-200 אלף שקל אפשר לקנות דירה ראשונה. בפריפריה, בבאר שבע, בקריית שמונה, בנוף הגליל, יש, לא חסר.
כן.
לעלות על הרכבת הזו.
בהחלט, אחד הדברים שאם אתה, ופה אני מכיר גם גישות אחרות, אבל אם אתה רוצה להיות בשוק הנדלן, ורוב הציבור, אני חושב, רוצה להיות שם, אז אכן, כשאתה מסתכל על הגרפים, אז צריך להיות על הרכבת. באמת, אם אתה קונה היום דירה ומחר עושה את ה... שחלופים הזאת, בהחלט אסטרטגיה. אז דיברנו בעצם על נושא של הביקושים העצורים, דיברנו על נושא של ריבית שהולכת ויורדת, ויש גם אנטישמיות בעולם. מדינת ישראל היא מדינה שהיא קולטת עלייה, ואני, כשמסתכל על מה שקורה מסביבנו, לא רואה את האנטישמיות הזאת הולכת ויורדת. ואם הייתי היום גר בלונדון בתור יהודי שגר בגולדרס גרין או בהנדון או באיזושהי שכונה יהודית ושולח את הילד שלי לבית ספר יהודי, הייתי מאוד לא רגוע היום.
כן.
ואנחנו כן רואים גידול בהתעניינות. אני לא יודע לגבי עלייה, זה תחום שאני לא מספיק מבין בו, אבל כן, בהתעניינות בנדלן ובאנשים שראינו את זה בגלי אנטישמיות קודמים, אנשים שאומרים, בואו...
נקנה, שיהיה לנו פה, נפלט.
בדיוק.
אם נצטרך, שיהיה
מטוס... אם נעשה עלייה, אם לא נעשה עלייה, זה כבר דיון אחר. אבל האם תהיה לנו דירה, אז ראינו את זה בגלי אנטישמיות אחרים קודמים, והגל האנטישמיות הזה אחור במיוחד, וגם גורף במיוחד. אנחנו רואים אנטישמיות מרימה ראש בארצות הברית ובאירופה. מה שבעבר היה בעיקר באירופה. אז גם זה... בהחלט יכול לשפוך עוד שמן על המדורה הזאת שנקראת הנדלן הישראלי. והסיבה הנוספת לאופטימיות סביב הנושא של השוק הנדלן...
נסיים באופטימיות, זה תמיד טוב.
כן, אני בן אדם אופטימי. אז שלא בונים מספיק. אז ככל שלא בונים מספיק, אז אם דיברנו על נושא על הצד של, על הצד של הביקושים, אז הצד של ההיצע ילך ויצטמצם, ככל שאנשים יחזרו לשוק, וזה בעיה.
כן.
אז זה בהחלט יכול להוביל גם כן לעליית מחירים. אבל מפה, באמת כל אחד שיעשה את השיקולים שלו, מה שהוא חושב על שוק הנדלן, ואם כן, אני ממליץ מאוד, כמו שאמרתי, להשתמש בכל העזרה שצריך, לעשות את כל הבדיקות האפשריות, ולראות שעושים עסקה שהיא טובה ונכונה, זו עסקה גדולה בסוף.
נכון. מהמם, תודה רבה רבה,
אסף. אסף עזרא, מנכ"ל מיטב מימון, תודה רבה על הפרק הזה.
תודה על הזכות.
כל הניתוח, הריביות, אינפלציה, וגם הכי חשוב, קפיטליזם חשוב, וגם לקחתם מפה, זה באמת...
זה מקסים.
אני מאוד מעריך את זה, אני מאוד מאמין בזה, זה מאוד יפה שאתם עושים את זה, ואני בטוח שגם העסק וגם העובדים סופגים את זה, וזה מדהים.
תודה, מאמינים בזה מאוד.
ימית, תודה רבה.
תודה רבה, שוהם.
ביי ביי.
תודה שהזנתם לעוד פרק של המרוץ לדירה. על מנת לא לפספס אף פרק, תעשו עוקב לפודקאסט. אתם מוזמנים להירשם לניוזלייטר של ימית ולקבל עוד תכנים מעשירים. פשוט רשמו בגוגל ימית אפריאט.